שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו. רב מנדי אור, רב אורי כהן, מתחילים. חטפתם מכות? בילדותכם חינכו אתכם בעזרת מכות? הצלפות? טוב, אני לא יכול לשמוע אתכם עונים, אתם מפוזרים בכל כך הרבה מקומות בארץ, בעולם, אבל אני מניח שאם הייתי יכול לשמוע אתכם עונים, מן הסתם הייתי שומע, כן, הרבה שלי, כמה מכות הוא נתן. לא נזכיר פה את כל השיטות ואת כל הדרכים, אבל בעבר, כך גם בחזל, כך גם במקומות אחרים, היה שוט שמונף על הקיר. בעבר, בדור הקודם, חינכו אותנו בכל מיני דרכים, גם בתוספת של עונשים חמורים, עונשים פיזיים. טוב, היום כנראה החל בזה שינוי, והיום כבר לא כל כך מקובל כמדומה בבתי הספר, בתלמוד תורה, אפילו בבתים, ההורים, כבר לא כל כך מקובל להרים ידיים על הילדים, לשלב אלימות פיזית בחינוך. אבל איך כן מענישים? סילקנו את העונש הישן, את העונש המוכר, את העונש של השוט, אבל נותרנו בלי פתרון. איך מענישים? אף אחד מאיתנו לא רוצה להכאיב לילד שלו. כל אחד מאיתנו רוצה ילד שמח. כל אחד מאיתנו רוצה ילד שאוהב את ההורים וההורים אוהבים אותו. אבל מה לעשות? לפעמים ילד טועה, לפעמים ילד מורד, לפעמים ילד נסחף אחרי התאוות שלו. איך כן מענישים? זאת שאלה שאי אפשר לברוח ממנה. שלמה המלך אומר לנו, חוסך שבטו, שונא בנו. הוא מדבר על השבט, על ההקעה כפשוטה. אבל גם אם היום זה לא מקובל, אבל הבעיה נשארה. חוסך שבטו, שונא בנו. אומר שלמה המלך, בלי עונש אין חינוך. שלא תשלו את עצמכם. שאם לא תענישו את הילדים, הילדים יאהבו אתכם, ואתם תאהבו את הילדים. אומר שלמה המלך, אבא אומר לעצמו, אני לא יהיה אבא שמעניש, אני לא יהיה כמו אבא שלי, אני לא יהיה כמו סבא שלי, אני לא יהיה כמו המלמד שלי בחדר. אני יהיה אבא שרק מפנק, ורק מחבק, ורק אומר לילדים כן. שלא תחשוב שזה יביא אותך לאהבת הילד. להפך, חוסך שבטו שונא בנו. זה יגרום לשנאה יותר עמוקה בבית, עד כדי כך שאתה והילד לא תוכלו לחיות יחד בבית. הדוגמה הידועה לזה, המדרש עצמו מביא אותה, זה אברהם וישמעאל. אברהם אבינו, אומר המדרש, לא העניש את ישמעאל. רק ראה בו את הטוב. כששרה באה ואומרת לו, גרש את בן העמה הזאת, כי לא יירש עם בני יצחק. אברהם אבינו אומר, אני לא אגרש, הוא בן שלי. אני לא אעניש אותו. אבל היא אומרת לו, אני ראיתי אותו מצחק עם יצחק. הילד הזה נמצא במקומות הנמוכים ביותר. אברהם אבינו איש חסד. הוא דן אותו לזכות, הוא מקווה שהוא יתבגר ויעבור לו, הוא לא מעניש. אומר המדרש, מה היה הסוף? שלא היה יכול להחזיק אותו בבית. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שרה צודקת, הוא לא יכול להישאר בבית. אין חינוך בלי ענישה, אין חינוך שהוא מורכב רק מזרוע אחת, רק מזרוע ימין, רק מחסד. והשאלה הגדולה היא איך מענישים. הזזנו הצידה, פסלנו את השיטות הישנות, אבל מה השיטות החדשות? איך מענישים? אנחנו רוצים היום לדבר ככה, אגב אורחה, בפרק ח' בתניה, אגב נושא אחר לגמרי, להוציא מפה תובנה מיוחדת, ביחס לעונש, ביחס לדרך להעמיד את הילד במקום, לתת לו את החיזוק הזה של גבורה, את החיזוק הזה של דין, שהוא לא פחות חשוב מהחיזוק של החסד. כאן בפרק ח' בתניה, אדמור הזקן נוגע, בנושא שאף אחד לא אוהב לדבר עליו, אצל חסידים לא מדברים עליו, אפשר לספור בכל התניה על כף יד אחת פעמים שהנושא הזה מוזכר, עונשי גיהנום. הקדוש ברוך הוא מעניש, הוא מעניש בעונשים חמורים. ואנחנו ננסה להבין כאן מתוך פרק ח' בתניה, מה היעד של העונש, מה המטרה של העונש, ומתוך שנבין מה המטרה של העונש, נוכל להבין נכון איך מענישים. איך לבחור את העונש הנכון כדי באמת להחזיר את הילד לתלם ולא חס ושלום לפגוע בו ולהשפיל אותו ולהוריד בכבודו. הקדוש ברוך הוא מעניש. המקור הראשון לנושא של גיהנום הוא נמצא כבר בנביא. בסיפור עם אביגיל. בסיפור עם נבל הקרמלי. דוד המלך ברח אז משאול והוא ברח והסתתר ביערות, הסתתר במדבר, והוא כינס סביבו איזושהי חבורה של צעירים, שביחד דאגו לעצמם, ביחד דאגו לעצמם לאוכל, דאגו לעצמם לקיום. נבל הקרמלי, שהיה איש עשיר, ביקש מדוד וחבורת הנערים שלו לעבוד אצלו בשדה. והם עבדו ולקטו וחרשו וזרו ועשו כל מה שצריך. וכשהגיע סוף החודש הם חיכו לכסף, ולא קיבלו כסף. נבל, שכשמו היה נבל, לא שילם. למה שישלם? יש פה חבורת חבר'ה צעירים, אספסוף, שהסתדרו. הם מאוד מאוד כעסו, והתכוונו לעלות לו על הבית ולנקום בו, להעמיד אותו במקום. חיכתה להם בפתח אביגיל, שהייתה אישה חכמה מאוד. והיא אמרה לדוד, תתאפק. תתאפק, תנצור, תנצור את הכעס שלך. למה? השכר יגיע בעולם הבא, השכר והעונש. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, ואת נפש אויביך יקלענה בכף הקלע. מחדשת כאן אביגיל דבר שעוד לא נאמר במפורש עד היום, לא בתורה שבכתב ולפני כן לא נאמר בנביא, שיש עולם אחר שהוא עולם האנישה. בתורה שבכתב מדובר תמיד על העולם הזה, כאן בחרף השם ועצר את השמיים, כאן לא יהיה אוכל. אבל אביגיל מגלה שהעונש האמיתי לא מגיע בעולם הזה, העונש האמיתי נמצא בעולם אחר, ואת נפש אויביך יקלענה בכף הקלע. העונש מופנה כלפי הנפש, זה עונש רוחני, והעונש הוא כף הקלע. עונש נוראי, אנחנו עומת נדבר מה הוא כף הקלע. המשנה במסכת עדויות מרחיבה, שהעונש הזה הוא ארוך מאוד. הזמן שמאנישים את הרשעים בגיהנום, 12 חודש. משפט הרשעים בגיהנום, 12 חודש. הזמן שהקדוש ברוך הוא מאניש, אורך העונש, הוא לא מעט, הוא לא קצר, הוא שנה שלמה. זאת הסיבה, המשנה בעדויות לומדת את זה ממשפט הרשעים במצרים. אצל פרו, פרו נהנה שנה שלמה, מאז שמשה רבינו הגיע למצרים, הוא הגיע בחודש אייר, כמו שפרו העניש אותם, שהצטרכו בעצמם ללקוט קש לתבן, ולוקטים קש לתבן בתחילת חודש אייר, ויציאת מצרים הייתה בניסן. זאת אומרת שמשפט הרשעים במצרים היה שנה שלמה, וכך משפט הרשעים בגיהנום הוא שנה שלמה. יש סיפור מפחיד, על עוצמת האנישה בגיהנום, שנמשכת כל השנה כולה, שהיא המקור, הסיפור הזה הוא המקור לתקנת הקדיש. אנחנו מאוד מאוד מקפידים, ילד מקפיד לומר קדיש שנה שלמה על אבא שלו, שלוש פעמים, על ההורים, סליחה, לא על אבא, על אבא ואמא, שנה שלמה, להקפיד שלוש תפילות ביום לומר קדיש, למה? המקור הוא בסיפור הזה שמובא באור זרוע, מובא קודם במסכות קטנות נדמה לי. הרעיון הזה כדי להציל את ההורים מהאנישה החמורה בגיהנום. המשנה שמספרת, האור זרוע מביא מדרש ארוך על רבי עקיבא, שרבי עקיבא ראה פעם איזשהו אדם, רבי בחזיונו, בצורה רוחנית, איזה אדם מפויח כולו, אדם שנראה שרוף, כאילו יצא מתוך האש, כמו גחל הוא היה נראה, ורץ כל היום עם ערימת עצים, רץ הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור, עם ערימת עצים, אוטוסטרדה, סחרחורת. רבי עקיבא נבהל, הוא אמר לו, תעצור, מה קרה, לאן אתה רץ? אל תעצור אותי, יעניש אותי אם אני עוצר לרגע אחד, אני חייב לרוץ. פעם עצר אותו, אמר לו, לאן אתה רץ? אמר לו, אני רץ להביא את העצים שבהם שורפים אותי בגיהנום. למה? מה עשית? מספר על עצמו שבעולם הזה חטא בחטא נורא ביותר, עשק את העניים. הוא היה מוכס, גובה של מס הכנסה, ועשק את העניים, והם פינק את העשירים. הטיל את כל הכובד המס על העניים, ועם העשירים הוא חתם דילים, חתם עסקאות. ונענש בעונש חמור ביותר בגיהנום ששורפים אותו כל יום. רבי עקיבא נחרד ושאל, איך אני יכול לעזור לך? איך אני יכול להקל עליך את העונש הזה? אמר אותו אדם, אם היה לי ילד שהיה אומר קדיש עליי, ועונה, ברוך הוא, ברוך שמו וברכו, אז היה מוציא אותי מאש הגיהנום. שאל רבי עקיבא, נו, אז איפה הילד? הוא אומר, יש ילד. אבל זה שפל שבשפלים. לא יודע לקרוא ולכתוב, אמא שלו יותר גרועה ממנו. איך יקרא עליי קדיש? הלך רבי עקיבא לאותה עיר, שאל עליו, מצא את האמא, מצא את הילד, וישב ולימד אותו לקרוא, ולומר ברכות, והביא אותו לבית הכנסת, שיאמר קדיש, ועמד לידו, לראות שהילד אומר קדיש שלוש פעמים ביום. לילה אחד ראה את אותו אדם מפויח כשהוא לבן, כשיצא מהאש, ואמר רבי תנוח דעתך שהנחת את דעתי. הצלת אותי מאש הגנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעניש, וזה לא אנשים קלים, וזה לא קצר, זה נמשך הרבה זמן, זה נמשך 12 חודש. יותר מזה מוסיף כאן רבינו הזקן בתניה, וכמו שאמרתי, זה לגמרי לא אופייני אצל חסידים, לא מדברים באנישה, כי לא מאמינים בעירת העונש. לא מאמינים בקיום מצוות שבא מתוך פחד. קיום מצוות שבא בגלל פחד העונש, זה קיום מצוות חיצוני, זה קיום מצוות שמצד אחד אולי גורם לקיום, אבל חס ושלום גורם לשנאה, גורם לכעס, כשאדם עושה בגלל רבי שמכה בו, אז הוא שונא גם את הרבי וגם את המצווה. הוא שונא גם את המלמד וגם את כל מה שהוא מלמד. אז אצל חסידים לא מדברים הרבה על עירת העונש, רוצים לפתח עירת הרוממות, עירה מפני הדר גאונו של הקדוש ברוך הוא. מפני האמת של הקדוש ברוך הוא, מפני הנצחיות של הקדוש ברוך הוא. לא יראה מהפחד לא לחטוף. לא יראה אנוכית כזאת שגורמת לאדם לשמור על הגוף שלו, ולכן הוא נזהר. אבל בכל אופן, לפעמים גם צריכים יראה כזאת. זה השפה שהאדם מבין, שהנפש הבאמית מבינה. יראת הרוממות זה יראה גבוהה. אז אדמור הזקן כאן בפרק ח' בתניה, מביא כמה דוגמאות לאנישה בגיהנום. והדבר המדהים, שהוא מראה לנו עד כמה האנישה הזו נוראית, כי הענישה בגיהנום, הדוגמאות שהוא מביא, זה על אבונות פשוטים ביותר שכולנו חוטאים בהם. וחוטאים בהם כל יום ויום. אפשר לחשוב שהענישה בגיהנום נועדה לעבודה זרה וגילוי עריות, שלא נדע. מביא כאן אדמור הזקן שהענישה בגיהנום היא על אבונות פשוטים ביותר, כמו שהתחלנו לדבר בשיעור הקודם ובשיעורים שלפניו. בשיעורים הקודמים דיברנו על כך, שכל מעשה שהאדם עושה, צורב באדם רושם. כשאדם עובר ליד חנות בסמים, הוא עצמו נדבק בריח. וכך כשאדם אוכל מאכלות אסורות, ואפילו מאכלות יותר. אבל אוכל את זה עם תאווה, עם שקיעות, עם הנאה מהתאווה, מעצים את הגימל קליפות הטמאות שיש במאכל. אז הוא מכניס לתוכו, נעשה דם ובשר כבשרו של מאכלות איסור. אומר אדמור הזקן, על המאכלות איסור, על המאכלות יותר האלו, לא מאכלות איסור. על הדברי היתר שאכלנו בהנאה, בשקיעות, בסיעוב. אומר אדמור הזקן, הנפש תצטרך לעבור עונש חמור ביותר של חיבוט הקבר. חיבוט הקבר מוסבר בספרים שהמלאכים יוצרים עוד עומק בקבר, כמו האובי של הגוף, כמו המקום שתופס הגוף, וחובטים את הגוף שם בקבר למעלה ולמטה. מוסיף אדמור הזקן דבר עוד יותר מדהים. על דברים בטלים בהתר. רוב בני האדם, הדברים הבטלים שלהם זה באיסור. למה באיסור? כי צריך ללמוד תורה. ודיברת בם, ולא בדברים אחרים, ולא בדברים בטלים. מה הפירוש שיהודי יושב במלחל המיירי ומבזבז את הזמן? מה הפירוש שיושב עם חברים ומעבירים וואטסאפים? מה נשמע? מה חדש? מה קורה? שב תלמד. מה אתה סתום? מה אתה אטום? אז יש על זה גיהנום. אומר אדמור הזקן, על דיבורים אסורים, על חשבון ביטול תורה, בטח אם יש בהם לשון הרע, יש בהם שקרים, יש בהם הונאה, דיבורים אסורים, הנשמה תצטרך לעבור גיהנום חמור. אבל אפילו דברים בטלים בהתר, כגון עם הארץ שלא יכול ללמוד. יש אדם שלא יודע לקרוא, שגם אם יודע לקרוא, לא מבין, אי אפשר לדרוש ממנו שישב בשיעור כשלא מבין שום דבר. לכאורה זה דברים בטלים בהתר. אומר אדמור הזקן, זה אולי יתר, אבל יחד עם זה צריכים לנקות את הנפש ממה שנדבק בה. והוא נוקט עונש שהזכירה אותו אביגיל, כף הקלע. אז על דברים בטלים ביתר, סליחה, על מאכלות ביתר, על הנאה של אוכל ביתר, שכולנו חוטאים בזה, חיבוט הקבר. על דברים בטלים ביתר, כף הקלע. על דברים בטלים באיסור, כגון שקר ושקר והונאה, וליצנות ועבודה, וליצנות ולשון הרע, גיהנום. ביטול תורה, גיהנום של שלג, מביא פה כמה וכמה דוגמאות על עונשים שמענישים את הגוף, מענישים את הנפש. והשאלה היא למה? מה המטרה של הקדוש ברוך הוא בכל הענישה החמורה הזו? הקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים, הוא כל רחום וחנון, הוא חנון המרבה לסלוח. למה הוא לא מרחם עלינו? למה צריכים לחבוט את הקבר? לחבוט את הגוף בקבר? למה צריכים לקלע את הנפש מצד לצד? אגב, מה זה כף הקלע? מוסבר בספרים דבר מעניין שלא נדע. כף הקלע פירושו שעושים צחוק מהנפש. מאפשרים לה לחוות את השפלות שבדברים בטלים. אמרנו שעל דברים בטלים חוטפים כף הקלע. פשוט מעמידים את הנפש מבחוץ, נותנים לה לראות עד כמה הדברים הבטלים האלה הם שפלים, וזה עצמו העונש שלה. הבושה והרגשת הכאב על השטויות שהיא דיברה, זה גוף העונש שלה. איך זה? כתוב בספרים שזה הולך ככה. קודם כל נותנים לנפש לחוות חוויה רוחנית זכה. לשמוע דברי אלוקים חיים. לשמוע שיעור מהקדוש ברוך. לשמוע שיעור ממשה רבינו בגן עדן. להתעורר בהתעוררות של תפילה, בהתעוררות של אהבת השם. והנפש נסחפת בלעת הקדוש הזה של העונג האלוקי. ואז קוראים אותה מאותו עונג, ומורידים אותה כאילו לבית הכנסת, שהיא תישב בין מלכן למעריב ותפטפט על שטויות. על זה אמר ככה, וזה אמר ככה, וזה עשה ככה, והוא מתחתן והוא מתגרש. והנפש חובה את זה מבחוץ וכל כך מתביישת. רגע אחד היא חובה את העילאיות של דברי תורה, ורגע אחר כך את השפלות של בזבוז זמן, מאיפה באנו ולאן הלכנו. ואתה שואל למה? הקדוש ברוך הוא שוכנון המרבה לסלוח, למה הוא לא מרחם עלינו? למה הוא לא מוותר עלינו? מה המטרה של האנישה הזאת? זאת שאלה עצומה גם מבחינה חינוכית. כי כשמדברים על עונש, זה גורם לנו לסלידה, זה גורם לנו אפילו לכעס. התקשר אליי פעם יהודי ואמר לי, מי צריך את כל המצוות האלה? הרי כל פעם שאנחנו חוטאים, מה, אנחנו מקבלים שכר? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות לזכות את ישראל. הוא אומר לי, איזה לזכות את ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא מחפש אותי. וכל פעם שאני חוטא, דברים בטלים ביתר, מי לא חוטא בזה? ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, אחד מהם לשון הרע. בכל תפילה מבקשים מחדש, סלח לנו. על מה אתה מבקש? הרי לא חטאת. כי בוודאי חטאת בלשון הרע, במלכה לערבית, הספקת לחטוא בלשון הרע. בעירור עבירה. אז אם על דברים פשוטים כאלה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו. אז מה יוצא מכל המצוות? החשבון של העובר תמיד יהיה יותר מהחשבון של הזכות. זה גורם ליהודים להרגיש שהקדוש ברוך הוא כביכול מחפש אותם, רודף אותם. אז איפה החנון המרבה לסלוח? איפה הגומל חסדים? מה המטרה של הענישה? אז כאן מתוך הדברים של אדמור הזקן, כשהוא מדבר על ההשפעה של החטא על האדם, ועל הצורך להתנקות על ידי עונש, אפשר לקבל יסוד גדול. מה המטרה של הענישה? ובמילא להבין איך להעניש, איך להעניש נכון, כמו ששאלנו בהתחלה, נוציא מזה נפקמינה מאוד פשוטה, איך נכון להעניש? יסוד גדול בחינוך, מה המטרה של העונש ואיך מענישים? הנקודה היא עצומה. המילה הנכונה היא בכלל לא עונש. עונש זה לא המילה הנכונה. עונש נתפס אצלנו כנקמה, כהפחדה, כעשית תחטוף, תרגיש כאב. הרתעה, למה נשמעו ויראו, וביארת הרע מקרבך. המילה הנכונה היא לא עונש. המילה הנכונה היא איתחול. להתחל את הנפש, להתחל את הנשמה, להחזיר אותה להגדרות המקוריות שלה. להחזיר אותה לפוטנציאל העצמי והמהותי והעצום שלה. רבותיי צריכים לומר את האמת כמה שקשה לומר את זה. שלא נדע ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי איסורים. אבל איסורים ממרקין. המטרה של האיסורים זה כדי להחזיר את הנפש לפוטנציאל העצום שלה כנפש אלוקית. מה שקורה הוא שכמו שדיברנו בשיעור הקודם, כל חטא מוסיף שכבה על הנפש. כל חטא מוריד את הנפש האלוקית בעצמה. היא הופכת להיות שקטה יותר, ישנונית יותר, אטומה, לא מבינה, לא מסוגלת להתבטא. והמטרה של העונש וכדי להחזיר את הנפש לפוטנציאל שלה, לפוטנציאל שלה כנפש אלוקית שפורסת כנפיים ומרימה אל על. למה הדבר דומה? למכונת כביסה. חשבתי שכל העונשים של גיהנום שהוזכרו כאן, כולם נמצאים במכונת כביסה. מכונת כביסה יש גם חיבוט הבגד, התוף, שהגלגל רץ כל כך מהר, הבגד נחבט במכונה הלוך וחזור, יש בה גם כף הקלע, הוא עולה ואף מצד לצד בתוך התוף. יש בה גיהנום של אש, חום גדול, חום, המים חמים מאוד. אבל מה המטרה בכל זה? המטרה היא לא להניש את הבגד. המטרה היא להחזיר את הבגד להיות בגד. כי אם יש קטם על הבגד, אם יש ממנו ריח לא נעים, אי אפשר להשתמש בו. אז הבגד מפסיד את עצם מאותו בגד. הוא מפסיד את היכולת לקיים את שליחותו. ובעלת הבית, עקרת הבית שאוהבת את הבגד ומעריכה את הבגד, ורוצה שכולם ישתמשו בבגד ויסתכלו עליו ויאמרו איזה בגד יפה, לא מוותרת על אף שלב של הגיהנום. אם העטוף לא יסתובב ולא יהיה חיבוט הבגד, ולא יהיה כפקל על הבגד, היא מיד תקרא לטכנאי. את לא מרחמת על הבגד שלך? בגלל שאני מרחמת על הבגד ואוהבת אותו ורוצה בטובתו, לכן אני רוצה שהוא יעבור את התהליך הזה. האמת היא שהעונש חוסך שבטו שונא בנו, העונש הוא החסד שעושה עם הקדוש ברוך הוא עם הנשמה. כדי להסיר ממנה את השכבות של הלכלוך שדבקו בה, על ידי הגסות, על ידי הדברים הבטלים ועל ידי התאוות היתר שחדרו לתוכה. הנפש האלוקית רוצה להתפלל. אין סוף לקדושה של האדם, לרוחניות של האדם, לגדלות שלו. הוא רוצה להתפלל אבל לא מסוגל. כי הנפש אכלה, והנפש הבהמית אכלה ושתתה, והיא הורידה גם את הנפש האלוקית שמלובשת בה. והוא כבר לא מסוגל להתרכז, והנפש משוטטת, והנפש מטיילת. והוא לא מסוגל להתרומם, להרגיש איזו חיות רוחנית. הוא בא להתוועדות חסידית, הוא רוצה להתרגש. והוא לא מצליח. הוא מרגיש כבוי וכבול ואטום, וקשור ואסור בידי החיצונים, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אז הקדוש ברוך הוא חובט את הגוף, ומקלע את הנפש מצד לצד, לא כדי להשפיל אותה ולא כדי להכאיב לה, אלא להפך כדי לומר לה, אכפת לי ממך, אני לא מוותר עלייך. הורה שמעניש ילד, המטרה האמיתית של העונש, וכל הורה צריך לחשוב על זה, זה לא בשביל לנקום בילד, ולא בשביל להעמיד אותו במקום, ובוודאי ובוודאי לא לפצות על הבושה שהוא גרם להורים, כמה צריכים להיזהר מזה. כל אחד מאיתנו צריך לעשות חשבון נפש, למה אתה מעניש? האם אתה מעניש כי הילד עשה לך היום בושות בתלמוד תורה? האם אתה מעניש כי כל השכונה עכשיו מדברת עליך? האם אתה מעניש כדי להעמיד אותו במקום, לנקום בו? חס ושלום, חס וחלילה. או שהמטרה של העונש היא להפך, להגיד לילד, אני לא מוכן לוותר עליך. אכפת לי ממך, ולכן אני רוצה להתחל אותך, להחזיר אותך לפוטנציאל שלך, להחזיר אותך למקום האמיתי, אתה חלק אלוקה ממעלה, אתה חלק מהאינסוף. אני רוצה שתגשים את המטרה שלך, שלא תעשה טעויות. עונש אמיתי בא מאהבה. עובדה שאדם שלא אוהב לא מעניש. סבתא לא מענישה. דודה לא מענישה. רק הורים מענישים. למה? כי הורים אוהבים יותר או אוהבים פחות? כי הורים אוהבים יותר. לסבתא אין מספיק אהבה, היא רוצה להיות נחמדה. דודה רוצה להיות נחמדה, לחלק סוכריות. אף אדם לא מעניש ילד זר. למה לי להעניש אותו? שיחס עליי, שיזמין לי משטרה. רק הורים מענישים ילד. כי הורים אכפת להם באמת מהילד. המטרה האמיתית של העונשים בגיהנום, אומר אדמור הזקן, היא כדי לנקות את הנפש מהטומאה שדבקה בה. בוא נקרא. ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולתארו מטומאתו שקיבל בהנאת עולם הזה ותענוגיו, מטומאת קליפת נוגה ושדים יהודיים. עכשיו אנחנו נבין דבר גדול. כשאנחנו מבינים שהמטרה של העונש היא כדי להחזיר את האדם להגדרות המקוריות שלו, להתחל אותו, לאפשר לנפש לפרוס כנפיים, להיות נפש אלוקית אמיתית, נפש שבאה תחת כיסא, שירדה תחת כיסא הכבוד וחוזרת לשם. אנחנו נבין דברים מהפכנים, נבין דברים מדהימים. העונש הכי גדול שנתן לקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, היה המבול. העולם כולו נשטף במים, 40 יום ו-40, במשך שנה שלמה היה העולם שקוע במים, ובעיקר 40 יום ו-40 לילה היה מבול של מים מהשמיים. והשאלה הפשוטה ששואלים אותם מפרשים בפרשת נוח, למה במים? מי מעניש, מי הורג, מי חונק במים? מים הם סמל החיים. כשאדם לא שותה רגע אחד הוא לא יכול לחיות. צמאה נפשי לאלוקים, הביטוי הכי גדול לחיים, זה צמאון למים, זה מים. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, מים נותנים חיים, מי הורג עם מים? אפשר להרוג עם אש וגופרית? אפשר להרוג במכת בכורות, אפשר להרוג כמו בסדום ועמורה, אבל להרוג עם מים? ולמה 40 יום? אז יש כל מיני הסברים. יש אומרים שהם חטאו באשת איש, חטאו בזנות, ומי שחוטא באשת איש דינו בחנק. יש אומרים שהמים מצמיחים כל מיני תענוג. המים הם השורש של העונג, וכיוון שהם רצו להתענג, חמאס, גזל, זנות, אז באו המים ושתפו אותם, מידה כנגד מידה. אבל זה הכל עונשים שמדברים על מה, מציגים את העונש כסוג של נקמה, כסוג של דחיפה, כסוג של הורדה, של השפלה. אבל בחסידות מובא, היא שיחה ארוכה מהרבי בעניין הזה, בלקוטי שיחות, והוא מסביר נקודה כל כך מיוחדת. מים הם נקודת ההתחלה של המציאות. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וכתוב שהארץ הייתה... בין מים למים, הארץ הייתה, היה רקיע העליון ורקיע התחתון, הארץ כולה, האטמוספירה כולה, הייתה שקועה בתוך מים. מה שעושה הקדוש ברוך הוא במבול, הוא מחזיר את העולם לנקודת ההתחלה שלו. הוא עוטף את העולם במים, ומחזיר אותו לנקודת ההתחלה. מאתחל אותו, לנקודה של הטוב המושלם. אגב, גם האדם נכנס למקווה, מה הרעיון של מקווה כדי להיטהר? אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, כי אצל האמא, בעיבור, היינו בתוך שליה מלאת מים, היינו עטופים במים. הרעיון של העונש, אגב, ולכן הרבי מסביר בשיחות אחרות, לכן המבול היה 40 יום. כי 40 יום זה זמן להתחל, זה זמן ליצור מציאות חדשה. הוולד נוצר ב-40 יום. גם הריון שלם נמשך 40 שבועות. 40 זה הזמן ליצור יצירה חדשה, לעשות שינוי. אם כן, המטרה של העונש של המבול לא הייתה סתם להעניש ולנקום ו- 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 ולהרתיע וביירת הרע בקרבך, אלא הרבה יותר מזה. להחזיר את האדם להגדרות הבסיסיות והתיאורות שלו, להעמיד אותו על הגובה האמיתי. הנקודה הזו בולטת מאוד גם בעונש של המצורע. אנחנו כולנו בשנתיים האחרונות היינו בבידוד ואולי יותר מפעם אחת. והרגשנו כמה הבידוד הוא קשה. ואם הוא בא כעונש, הוא משפיל. להיות לבד, תמה תמה יקרה, להכריז על עצמו, לאף אחד אסור להתקרב אליי. אפילו לאשתו, אפילו למצורעים אחרים אסור להיות איתו יחד. צריך להיות מחוץ למחנה. עונש כל כך נורא ומשפיל, המצורע חשוב כמת. למה? למה מגיע לעונש נורא כזה? התורה, דרכיה היא תורת חסד, דרכיה דרכי נועם. למה התורה מטילה עונש כזה של צרת? אז בדרך כלל כתוב, כך כתוב בגמרא, שזה סוג של נקמה. המצורע דיבר לשון הרע, הוא הפריד בין הבריות, הפריד בין איש לאשתו, הפריד עם הרכילות שלו, גרם לשנאה בין אנשים, אז שהוא יתבודד קצת, שהוא יישב לבד, וירגיש שזה עוול הוא גרם ליהודים אחרים בבית הכנסת. אבל חסידות רואה את זה אחרת. גם בשיחה ארוכה מהרבי הוא דיבר על נקודה אחרת לגמרי. הבידוד זה התקנה שלו. הבידוד זה הדרך להחזיר אותו למוטב. כי הוא מחור לדברים בטלים, הוא מחור לחברה, הוא מחור לאנשים שמקשיבים לו. הוא מחור למצוא את המשמעות בחיים, לא בעצמו, אלא באחרים. אז אומרים לו, שב קצת מחוץ למחנה, ותלמד להכיר את עצמך. תלמד לחשוב על עצמך. תלמד, לא יהיה לך עם מי לדבר, תצטרך לשבת לבד, תצטרך להסתכל במראה ולחשוב מי אני ומה אני. הבידוד הוא לא עונש, אלא הדרך לתקן אותו, להחזיר אותו לתפעול, להחזיר אותו לתפקוד. אומר אדמור הזקן כאן, העונשים האלה החמורים של הגיהנום, החיבוט הקבר והקף הקלע, זה לא עונש, זה האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זאת האמירה של הקדוש ברוך הוא. הנפש נועדה לפרוס כנפיים, היא לא יכולה לעלות למעלה, עם כל הגסות והחומריות הזו שעוטפת אותה. אגב, מובא בספר הכוזרי נקודה עצומה, וצריכים לחשוב עליה שלא נדע אף פעם מייסורים, אבל זו נקודה חשובה מאוד. רק את עם ישראל הקדוש ברוך הוא מייסר. את הגויים הוא לא מייסר. אבל הגויים גם לא מתקיימים. הגויים גם לא שורדים. איפה הרומאים, ואיפה הבבלים, ואיפה הכסדים, ואיפה החיטים, ואיפה האמורי, ואיפה היבוסי והגרגשי, איפה הם כולם? אימפריות ששינו את העולם. זערו ובערו ולעטו, ונעלמו כי לא היו. עם ישראל שורד. הכבשה שורדת, הזאבים נעלמים, למה? אומר ספר הכוזרי, כי אותנו הוא מנקה. את האחרים הוא לא מייסר, אז הם חוטאים וחוטאים וחוטאים, עד שנעלמים מהעולם. לנו הוא לא נותן ליפול. אותנו הוא אוהב, לנו הוא רואה פוטנציאל. בנו בכל נשמה, הקדוש ברוך הוא יודע איך היא יכולה לשנות את העולם. עד כמה היא קשורה, חלק אלוקה ממעל ממש. אז אותנו הוא מייסר. לא כי הוא שונא אותנו חלילה. כי הוא לא מוותר לנו. כי הוא יודע למה נועדנו. ואם כך, אם זה היסוד של עונש, אם המטרה של עונש, היא לא בשביל להכאיב, ולא בשביל לייסר, ולא בשביל לנקום, אלא להפך בשביל לבנות, בשביל לתקן, אז זה צריך להיות עונש כזה. העונש חייב להיות עונש כזה, שבאמת בונה את הילד. והדבר הכי פשוט זה אומר, כמו שקוראים לזה היום, אין עונש. כשהורים מענישים ילד, לא עונש, סנקציה. ובלשון התורה, מידה כנגד מידה. שיהיה קשר בין מה שאנחנו, בין החטא לבין העונש. אם ילד שוקע במחשב, שוקע במשחקים שלו, ולא רוצה לבוא לאכול, אז מה אם אתה תגיד לו? לא, מחר אתה לא הולך לטיול. מה הקשר? הוא הרגיז אותך, הוא שוקע במחשב, מה הקשר? אז מה כן העונש הנכון? צריכים להגיד לו. היות שאתה לא יכול להשתחרר מהמחשב, מאוד קשה לך. אז מחר אתה צריך לסיים עם המחשב חצי שעה קודם, כדי להשתחרר מזה. אם ילד לא אוכל, אז מה יגידו לו? מחר אתה לא תלך לטיול כי אתה לא אוכל, לא? יגידו לו, אחרי האוכל, אם המגישה איזה פרי, או לא יודע אם פרי זה הדוגמה הנכונה, איזשהו ממתק, אתה לא תקבל, כי אם אתה לא אוכל, זאת אומרת שאתה מאוד צווה, אז גם לא תוכל לקבל מהממתק. זה עונש שבונה. כי ילד מבין את החומרה של החטא, את הפגם של החטא, הוא מבין את העונש שלו. הוא יודע לחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, הוא רואה את הקשר בין הדברים. אבל סתם לראות מהמותן כדי להכאיב לו, להקוט אותו, להשפיל אותו, אין בזה שום מטרה, זה לא בונה אותו. עוד עניין, היות שעונש נועד לבנות, אז אחרי העונש צריכים מיד לקרב. עונש לא יכול להיות אסטרטגיה. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לדחות צריך בשמאל, ולקרב צריך בימין. שאל פעם הרבי, למה לדחות בשמאל? אולי נדחה בימין, מה ההבדל? והוא אמר נקודה מדהימה. כי שמאל היא היד החלשה. אז את הקירוב צריך לעשות ביד החזקה, את הדחייה ביד החלשה. צריך לדחות, צריך להניש, צריך לומר מילה חריפה, אין דרך אחרת לחנך. אבל זה צריך להיות 10% מהחינוך, 5% מהחינוך, 90% צריך להיות קירוב. מיד אחרי שהנשת לחבק את הילד, שהוא לא יחשוב שאתה דוחה אותו עצמו, אתה דוחה רק את העונש שבו, אתה דוחה רק את הפגם שבו, לא אותו עצמו. וכך צריך להניש, כמו שהקדוש ברוך הוא מקפיד, מהקל אל הכבד, לא להתחיל מיד עם עונש חמור, להזהיר קודם. הקדוש ברוך הוא יצר כל כך הרבה סייגים לפני שהוא מעניש, כדי שהעונש יהיה באמת כזה שבונה, כזה שמרומם, ולא חס ושלום, כזה שדוחה. נסיים את השיעור, ונסיים גם בעצם את המבנה כולו. אנחנו בסוף פרק ח', בעצם אנחנו מסיימים את המבנה שהתחלנו מתחילת ספר התניה, או יותר מדויק מפרק ב', תיארנו את שדה הקרב. תיארנו עד כמה החיים הם מלחמה בלתי פוסקת. עד כמה החיים הם מורכבים. מצד אחד עומדת נפש אלוקית, עומד בתוכנו יצר טוב, נפש אלוקית. עולם שלם של זהות שרוצה קדושה. והנפש האלוקית הזו מחזקת את עצמה על ידי תורה ומצוות. על ידי מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. מצד שני עומדת נפש בעמית. והנפש הבעמית הזו יש לה נמשכת לדברי היתר. ומדברי היתר היא מתגלגלת לדברי איסור. ודברים בטלים ביתר, ודברים בטלים באיסור. וכל התקשורת הזו עם העולם, כשהיא נעשית באיסור, היא מורידה את האדם. מורידה אותו ליותר נמוך ממשהו. עד כדי כך שצריך גיהנום. וכל החיים הם מלחמה, הם חזית קרב בין שני הצדדים האלו. בפרקים הבאים הוא יתאר את ההבדלים בין הצדיק הרשע והבינוני ברמות שליטה שלו במלחמה הזו, בשטחים שהוא כובש. על זה נדבר בפרק הבא. אני רק אסיים את המבנה הזה ואת פרק ח' בנקודה שהיינו צריכים הרבה להאריך בה. לצערנו נגמר לנו הזמן, אז אני רק אומר אותה בקצרה. העיסוק בחוכמות חיצוניות. העיסוק במה שנקרא היום בחדור עם התלמודי תורה, לימודי חול. יש שאלה שאני מניח שבין המאזינים, יש בינינו הבדלים גדולים מן הקצה אל הקצה בעניין הזה. איך לחנך את הילדים? האם ללמוד בגרות? האם ללמוד לימודי חול? האם ללמוד בגיל יותר מבוגר? מתי לעשות את זה? איך לעשות את זה? בגיל יותר מבוגר, האם בכלל מותר ליהודי לעסוק בחוכמות חיצוניות, בתחומים כאלה חילוניים, תחומים שלא קשורים לתורה? והדמור הזה כן אומר כאן תובנה מאוד מאוד חריפה, שקשורה מאוד למה שדיברנו בשיעורים הקודמים בפרק ז'. השאלה היא איך אתה עושה את זה. לימודי חול כשלעצמם, סתם אדם שמחליט ללמוד צינית, מחליט ללמוד היסטוריה, מחליט ללמוד איזושהי חוכמה חיצונית על העולם הקדום. הוא אומר, דע לך שלימודי חול כשלעצמם הם חמורים יותר מכל מה שהזכרנו. יותר מדברים בטלים, יותר מלשון הרע, יותר ממאכלות היתר. למה? כי אתה מטמא חב"ד שבמוח. אתה לא מטמא את המידות שלך, את הרגשות שלך. אלא אתה יוצר עולם שלם בחב"ד, במוח. המוח הוא המנוע. המוח הוא השיקול דעת. המוח הוא המצפן. המוח הוא המקום שממנו הכל מתחיל. וכאן אתה לוקח לימוד של חוכמות אחרות, ומשקיע את המוח בו. מטמיע אותם במוח. יוצר עולם שלם שאינו קשור לקדושה. המוח עסוק במדעי הטבע. אני כבר לא מדבר חס ושלום על ספרי מינות ואפיקורסות, שמשנים את עצם הגישה שלנו לחיים. כשאדם קורא ספרי חס ושלום, ספרי חשק, ספרי אהבה, שבהם הוא מדרדר את עצם הרע שבו, את עצם המידות שבו. אפילו חוכמות חיצוניות כלליות. לומד חוכמת הרפואה וחוכמת התכונה ומתמטיקה ופיזיקה. מצד אחד אומר אדמור הזה כן בבסיס, זה פוטנציאל מסוכן מאוד. כי במוח אתה יוצר עולם שלם שמתקיים מעצמו. המדע לא מתעניין מאיפה הדברים באו, אלא מים. הוא לא שואל למה, אלא מים בעצמם. אז אתה יוצר עולם שלם, עולם קר, שמנותק מקדושה. מצד שני אומר אדמור הזה כן, זה לא איסור. זה קליפת נוגה. תלוי מה אתה עושה עם זה. אלא אם כן אתה לומד בכוונה טובה, אתה לומד בשביל פרנסה, או שאתה יודע כמו הרמב״ם והרמב״ן, להפיק את הטוב לדברי תורה, מתוך הלימודי חול האלה, אז זה מותר. אבל מה צריך לזכור? שלימודי חול צריך ללמוד בזהירות. למה? כי אתה נוגע בחב"ד שבמוח, אז אם זאת הפרנסה שלך, והגעת למסקנה שזה התחום שלך בחיים, בסדר, אז תלמד, תעבוד. אבל צריך לעשות את זה בזהירות. ואם צריך לעשות את זה בזהירות, צריך להיזהר במיוחד כלפי ילדים. הרבי דיבר, אני למדתי בחיידר. למדתי בתלמוד תורה שבו לא למדנו לימודי חול. ומי מהילדים שבגיל יותר מבוגר רצה להשלים את זה, אז עשה מכינות ועשה לימודים אחרים, ובמהירות השלים את מה שצריך כדי להגיע לפרנסה. אבל גם בתי ספר אחרים שלומדים לימודי חול, לומדים ליבה וכו' וכו', הרבי דיבר שלפחות זה לא יהיה בשעות הראשונות של היום. שהשעות הראשונות של היום שיהודי יתחיל, שיהודי יתחיל את היום כמו שכתוב, שאסור לאכול לפני התפילה, אסור לשאול שלום לפני התפילה, שההתחלה של היום תהיה בקדושה בתארה, הכיוון הראשון של היום יהיה בדברי שמיים. ואז אחר כך גם עם החבד שבמוח עסוקים בעניינים אחרים, בענייני חול, זה כבר בא אחרי התשתית, אחרי הכיוונון שהאדם העמיד את עצמו בצורה שכל מעשה חיו לשם שמיים. ואז גם הפרנסה היא באה באמת במטרה טובה לשם שמיים. וזה סיכום על כל מה שדיברנו בפרקים הקודמים. הנפש הבאמית יודעת לנצל הזדמנויות, יודעת לנצל פרצות, ליצור עולם שלם שאין בו קדושה, עולם שלם של חול. אבל זה לא אומר שיהודי צריך להיזהר מזה. זה אומר שיהודי צריך לעשות את זה נכון. לא השאלה מה אוכלים, השאלה איך אוכלים. גם את הדברי היתר שאוכלים, לאכול בכוונה טובה, לשם שמיים, כדי להתקיים, ואז הדברי היתר כשלעצמם לא מורידים את האדם, אלא להפך מעלים ומרוממים אותו, והם עצמם הסולם שדרכו הוא יכול להגשים יותר את שליחותו בעולם הזה.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.